אנחנו בברכות תף י"ד עמוד ב'. אמר רב יוסף, רב יוסף היה בן דורו של רבא, רב יוסף היה סיני, היה לו מסורת חזקה מאוד, ורבא היה עוקר הרים בפלפולו, רב יוסף לימד את אביי, ורבא בעצם היה הדוד של אביי שאימץ אותו. אמר רב יוסף, כמה מעליה הישמעתת, כמה מאולי הציטוט הזה, תחיית הרב שמואל בר יהודה אמר, כשרב שמואל בר יהודה בא מארץ ישראל לבבל, הוא ציטט אמרי במערבה, שאומרים בארץ ישראל במערב, ערבית, ככה הם מתפללים. הם אומרים, ויאמר השם של מאוד, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם אמת. זאת אומרת, מדלגים את כל הפרשה. מה? אז לא קוראים את פרשת ציצית. למה? כן, מצד ציצית בלילה. אז הם מדלגים לסוף, אני השם לוקחם אמת. או, איזה ציטוט יפה. אמר לי אביי, מה עם העליותה? אז אביי, תלמידו של רב יוסף, שואל, מה אתה משבח את הציטוט הזה? ואמר רב כאן, אמר רב, לא יתחיל, לא צריך להתחיל את, בערבית, לא צריך לומר, להתחיל את פרשת ציצית, ואם התחיל, גומר. אז זאת אומרת, אין לך אופציה לעשות דילוגים כאלה בפרשה. אם התחלת. וכי תאימה, ואמרת עליהם לא הווי התחלה. אתה תאמר לי, מתי זה אומר שהוא התחיל? שהוא אומר, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית. אבל המילים ואמרת עליהם זה עוד לא התחלה. ואמר רב שמואל בר יצחק, אמר רב, דבר אל בני ישראל לא הווי התחלה, אבל ואמרת עליהם הווי התחלה. אמר רב פאפה, כסברי במערבה, ואמרת עליהם, נמי לא הווי התחלה. עד אמר ועשו להם ציצית. עכשיו, כשלמדנו את הסוגיה הזו עם רב פסן זצל, הוא הציע שההגדרה של התחלה זה כשמוכח שאתה אומר את הפרשה הזו. בדבר השם הממשל אמור, אתה לא יודע איזה פרשה אתה אומר. דבר על בני ישראל, אתה לא יודע איזה פרשה. ואמרת עליהם, אתה כן יודע. אז אני טענתי, למה ואמרת עליהם, אתה כן יודע? יש פרשה, ואמרת עליהם, קדושים תהיו. דבר על בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש, אני השם לוקחם. או, קראנו את זה לפני שבועיים, נכון? מה כתוב בהתחלה בפרשה הקדושים? נו, איך פרשת קריאת שמע מתחילה? ויאמר. כן. ובפרשה הקדושים, דבר שם ממשל מור, דבר אל כל הדת בני ישראל והמתה להם קדושים תהיו. אז זה לא נכון. יפה, אז זה לא אותו דבר. נכון? כן, צריך לבדוק אם יש פרשה אחרת שמתחילה ככה. אז אומרת הגמרא, אתה צודק. רב אמר ש... ואמרת עליהם זה התחלה, אבל אמר רב פאפה, רב פאפה זה כבר דור הבא, תלמידו של רבא, כסברי, במה רבא ואמרת עליהם נמי לא הווי התחלה, עד אמר ועשו להם ציצית, זה לא התחלה. אז בגלל זה הם אומרים, זה נחשב שהוא לא התחיל, ובגלל זה מדלגים לסוף. אז איזה ממרה גדולה שבלילה אפשר לדלג ולא צריך לקרוא את כל הפרשה, וזה גם לא נחשב התחלה. זאת אומרת, יש פה הרבה חידושים בציטוט הזה. עד אמר ועשו להם ציצית, רק המילים ועשו להם ציצית זה כבר התחלה של הפרשה, אבל ואמרת עליהם זה לא נחשב שהוא התחיל את הפרשה. אמר רביי הלכך, ענן התחו למתחילינן דקמה תחילי במערבה. אנחנו, הרי הם התחילו את קריאת שמע, אז גם אנחנו, הם מחשיבים את זה שזה לא התחלה, אבל אנחנו מחשיבים את זה כן התחלה. ובגלל זה, וכיוון דהתחילינן, מאחר והאמירה הזו, ואמרת עליהם, אנחנו סבורים שזה נחשב התחלה, מגמר נמי גם רינן, אז אנחנו גם גומרים את פרשת ציצית בלילה. זאת אומרת, המשמעות של הגמרא פה, זה שהפרשה הציצית שבסוף קריאת שמע היא לא בעצם חיובית. אל תאמר אותה, אין בעיה, תדלג. אתה בלילה רק אומר אותה כי הם אמרו אותה.
או, אז אתה מצרף את זה לדיוק שאמרנו בדבר בישוע בן קרחה,
ביום אינו נוהג אלא ביום בלבד. כן, יפה. כן, יפה. אז בעצם למה אנחנו אומרים קריאת שמע בלילה? למה אנחנו אומרים פרשת ציצית בלילה? כי הם נהגו. שואלת הגמרא, חי אבא רב אמר, אמר אני השם לוקחם, צריך לומר אמת. לא אמר אני השם לוקחם, אינו צריך לומר אמת. אומרת הגמרא, רגע, אז יש לי אופציה לא להזכיר את הפרשה השלישית, פרשת ויומן. יש לי אופציה, אם לא הזכרתי את פרשת ציצית, אני לא צריך להזכיר את הברכה שאחרי, אני לא צריך אמת ואמונה. אז אם אני מקזז את כל זה, אז והבאי להדקור יציאה מצרים, אז רגע, אז איפה אני מזכיר יציאה מצרים? אני כן צריך להזכיר יציאה מצרים בלילות, זה המשנה. אומרת הגמרא, דאמר אחי, מודים אנחנו לך השם אלוקנו, שהוצאתנו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך, מי חמוך, ברוך אתה השם, גאל ישראל, מלכותך ובניך, ברוך אתה השם, גאל ישראל. אז כך הוא מדלג גם לפרשה האחרונה, וגם על... אנחנו ביוד דלת עמוד בית, הרגע הגענו לנקודותיים באמצע עמוד. עכשיו, יש פה כמה נקודות שצריך לעיין בהן. קודם כל, יש לנו כלל, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים אינו עולה טועה. אז אנשי כנסת הגדולה קבעו לנו ברכה שנייה אחרי שמה, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך, יש לנו את כל ההגדרות האלה, ובכל זאת הגמרא פה פתאום אומרת לי, כן, אבל אתה יכול. אז זה צריך הגדרה. יש לנו כמה מקומות בגמרא וברכות שמוכח שחזל כן נתנו לנו אפשרויות לשנות כל מיני דברים בברכות. אז הכלל הכללי הוא כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים אינו עולה טועה, אבל יש הרבה מאוד יוצאים מן הכלל, הרבה מאוד מקומות שפתאום אנחנו נתקלים במסכת שחזל כן נתנו לנו אפשרות לשנות, וזה דוגמה אחת. אוקיי, זה אולי זו התשובה, נכון? אולי. דבר שני, מה זה מודים אנחנו לך? כשאנחנו זוכרים יציאת מצרים, אז אנחנו מודים על יציאת מצרים? אנחנו מזכירים, אני השם לוקחם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, אני השם לוקחם אמת. אני מזכיר, ממצרים גלתנו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכורם הרגת ובכורך גאלת וים סוף בקעת, אני מודה על כך, אני מזכיר את זה. מהגמרא הזו יוצא שהכרוך בהזכרה הזו איזושהי רובד של תודה. כרי כשחזל רצו לצמטט את הזכירת יציאת מצרים, הם אמרו מודים אנחנו לך. אז זאת אומרת יש פן של הודעה. אז אתה אומר זה הגיוני, זה הגיוני, שאם אני זוכר זה מביא אותי להודעה. אז אפשר לחזק את זה שרשי אומר, רשי בהתחלת המסכת אומר, הוא מביא ירושלמי שמשל למה הדבר דומה, שבן אדם בא למלך, דופק על הדלת, ועד שהמלך יוצא הוא כבר לא שם. ככה בן אדם שלא סומך גאולה לתפילה. אז השאלה היא איך גאולה זה דפיקת על דלת המלך. כאילו אתה אומר שלום, שלום, אני רוצה לדבר איתך, עד שהוא יוצא אתה כבר לא שם. מה זה השלום שלום הזה? איך זה מקרב את האדם לקונו, זה שהוא מזכיר יציאת מצרים? לפי זה יותר מובן. כי הזכירת יציאת מצרים זה בעצם, אני נזכר בקשר, וזה בעצם מעורר את הקשר בינינו. אז אני... זה הדפיקה על דלת המלך. לא יודע איפה זה בדיוק, אבל ככה רש"י מצטט, אני חושב שזה פרק ראשון, אם לא, אז נגיע לזה בעזרת השם. טוב. לא רואה עכשיו. הלאה. הטור מביא ירושלמי, שאנחנו הזכרנו כבר כמה פעמים, שזה בעצם תוספתה, שיש מחלוקת מה עיקר יציאת מצרים. ואנחנו יוצאים את כל השיטות, יש שיטה שאומרת, מכת בכורות, יש שיטה שאומרת היציאה למחרת, יש שיטה שאומרת קריאת ים סוף, יש שיטה שאומרת זה שהמצרים טבעו בים. מה עיקר הגאולה? איזה נקודה בגאולה היא הנקודה של זכירת יציאת מצרים? אז אנחנו בעצם יוצאים את כל השיטות, כי אנחנו אומרים, מלכותך רובניך, בוקע ים, כל בכור ים הרגת ובכור חגלת, אנחנו מזכירים את כל השיטות בברכת קריאת שמע. אז על ההלכה הזו המשנה ברורה מקשה, מה עם הגמרא שלנו? הרי הגמרא שלנו מדלגת על כל אלו. הגמרא שלנו אומרת, אתה יכול לדלג על כל הפרשה האחרונה, ועל כל הברכה של אמת ואמונה, ורק לומר, מודים אנחנו שהוצאתנו מהמצרים, ופדיתנו בית עבדים, עשית לנו נסים על הים, ושארנו לך. זה מדלג על מכת בכורות, זה מדלג על חלק מהשיטות. אז אם באמת החזל רצו שנצא את כל השיטות, שואל המשנה ברורה, והוא כמה שזכור לי, הוא משאיר את זה בסימן שאלה, אז למה פה יש לי אפשרות בעצם לקצר את הדברים? אמר, מה? אתה אומר, ואז הניסים זה כולל גם זה. יפה, וואו, פשט יפה, יפה. אז אתה אומר, אולי ניסים, עשית לנו ניסים, כולל את כל הדברים הקודמים. אמר רבי יהושע בן כוחה, למה קדמה פרשת שמה לוויה עם שמוע? אנחנו ראינו כבר את הכסף משנה על הרמב״ם, שחזל היה להם פה כוונה בצירוף הפרשיות האלו, שבעצם הבן אדם בסוף יגיע לפרשת ציצית, שהיא זכירת המצוות. ולפני יומיים שלוש עלה לי מחשבה בהמשך לכל מה שלמדנו בכסף משנה ובעצם בסוגיות של מסירות נפש שבתוך קריאת שמע ואהבת את שם אלוקיך, שאולי אפשר לפתח את זה הלאה. מה אנחנו אומרים בשמע ישראל? אנחנו מדברים על האחריות שלי בקשר אהבה הזה. מה האחריות שלי? ואהבת את שם בכל לבבך ובכל נפשך. בן אדם צריך להיות מוכן למסור את נפשו ובכל מאודיך, כל מה שחשוב לו, ויודרים אלה על לבביך, אחריות של שמירת תורה ומצוות. זה מדבר מאוד על צד אחד שבקשר. מה האחריות שלי בקשר הזה? מה עשו לנו חזל כשהם התקינו את הברכה לפני קריאת שמע? אז הם אמרו לנו, לפני קריאת שמע, רגע, בוא תיזכר, יש צד אחר לקשר. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו, תראו כמה השם אוהב אותנו. הברכה לפני קריאת שמע מראה את הצד הנגדי, את הצד, תראו כמה השם אוהב אתכם. לפני שאתה בא ואומר השם אחד ואני האחריות שלי למסור נפשי אליו, אני מדגיש את הצד שהשם אוהב אותי, את הצד האחר של הקשר. אפשר לפתח את זה הלאה גם לברכת מעריב ערבים ויוצר אור ואורי חושך, שזה בעצם צידוק הדין והיכולת לקבל את ההגדרה הזו של אהבת השם והשם אחד מתוך היכרות בכך שהשם הוא יוצר אור ובורא חושך. להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביום. אבל כל זה מחשבות, לא, אין לי מקור לזה. אני רק אומר, אם נמשיך את הקו המחשבה שראינו עד כה, אולי אפשר לפתח את זה ככה. תניה, רשבי אומר, עכשיו רשבי הוא תלמיד של רבי עקיבא, ורבי יהושע בן כוחה הוא בנו של רבי עקיבא. רשבי אומר, בדינו שיקדים שמע לוויה עם שמוע, יש בזה גם היגיון, שזה ללמוד וזה ללמד. בפרשת קריאת שמע, בפרשת שמע, כתוב, ודיברת בם, יש מצווה ללמוד. בפרשת ויה עם שמוע, כתוב, ולימתם תם את ביניכם, אז יש דין ללמד. אז כמובן שבן אדם לומד לפני שהוא מלמד. ויה עם שמוע זה הגיוני שהוא יקדים לויומר. מה בפרשת קריאת שמע? שאלה טובה, בוא נראה את המשך סוגיה, נראה תשובה על זה. אתה צודק, והיה עם שמוע לויומר, שזה ללמד וזה לעשות. שואלת הגמרא, את ושמע ללמוד איתבי ללמד ולעשות לאיתבי, והכתיב ושיננתם וקשרתם וכתבתם, אז יש לך את האחריות כמו שהזכרת, ושיננתם ללמד אחרים וקשרתם לקיים את המצוות וכתבתם. עכשיו בואו ניקח את זה לפי הרמב״ם ונוסיף לזה את הרבנו יונה. הרמב״ם הרי חילק קריאת שמע או מלכות שמיים. והיום שמוע מצוות. ויומר זה זכירת המצוות. זה המצווה הציצית שהיא תזכורת לקיום המצוות. אומר הרבינו יונה, מה מיוחד בהוקשרתם? הוקשרתם זה קבלת עול מצוות. הרי כתוב להלכה, כשבן אדם מניח תפילין הוא צריך לכוון, אני משבד את אבותיי ומחשבותיי לעבודת הבורא. זאת אומרת, תפילין, המצווה שכתובה בקריאת שמע, זה גם כן מצווה של עול מצוות. המצווה עצמה היא מצווה של עול מצוות. מוסיף הרבינו יונה ואומר, וגם מזוזה זה שיבוד הנכסים. מזוזה זה אני לוקח את הבית ואני שם עליו דגל. אני שם על הצרה, השם אחד. אני, והיה עם שמוע. אני מבין שהבית שלי, הנכסים שלי גם משובדים לעבודת הבורא. אז אפשר לקחת את רעיון הזה ולהוסיף את זה לכל מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, שמה והיה ויומר, זה שמה, זה קבלת עול מלכות שמיים, ומצוות, ושיבוד הנכסים, ושיבוד התאבות, והיה עם שמוע זה החיות לקיים את המצוות, אפשר להוסיף אפילו בחוץ לארץ, אפילו בזמן חורבן, וויומר זה לא לשכוח, כי המפתח הגדול לשמירת תורה ומצוות זה הזכירת התורה ומצוות, ופה נזכיר נקודה שקשורה לפרשת השבוע שלנו, שלפי חלק מהראשונים זה עניינה של שמיטה, שהקדוש ברוך הוא אומר תעצור שנה מחייך, כי אם בן אדם רק עוצר אז הוא יחזור לקדוש ברוך הוא.
כמו שבת הרגילה.
כמו שבת הרגילה, אבל פה הקדוש... התורה אומרת שבת לשם, אז מדייק הספרון, מה זה לשם? אם רק תעצור מהעבודה, אם בן אדם יש לו את הזמן להינפש, קצת לנשום, אז הוא כבר יחזור לשם. כמו שעם ישראל נמשלו ליונה, שהיונה תמיד חוזרת לביתה, ככה אנחנו, הטבע שלנו זה לחזור לקדוש ברוך הוא, רק צריך לתת לנו את האפשרות. חזרה לגמרא שלנו. אז שואלת הגמרא בדיוק מה ששאלת, את ושמע ללמוד את בי ללמד ולעשות לית בי, והכתיב ושיננתם וקשרתם וכתבתם. אז יש לך גם ללמד וגם קיום המצוות, ואנחנו הוספנו את הקנייץ' של הרבינו יונה, שזה לא רק קיום המצוות אלא זה עול המצוות. ותו והיה עם שמוע ללמד ודית בי ולעשות לית בי, אין עשייה בפרשת והיה עם שמוע והכתיב וקשרתם וכתבתם, ושוב אפשר להוסיף את אותו דבר. אלא הכי כאמר, ואנחנו כבר יודעים שהכי כאמר זה תמיד מעין חסורי מחסרה. אנחנו נסביר מחדש את הברייתא, וההסבר שלנו כמעט צריך להוסיף מילים כדי שההסבר הזה יסתדר. הכי כאמר, בדינו שתקדם שמע לי והיה עם שמוע, שזה ללמוד וללמד ולעשות, שבקריאת שמע יש את שלושתם, ואילו והיה עם שמוע אין, והיה עם שמוע הגיוני שהוא יקדים לויומר, והיה עם שמוע לויומר, שזה איש בא ללמד ולעשות, וויומר אין בה אלא לעשות בלבד. אז זו הטענה של רשבי. עכשיו אומרת הגמרא, בסדר, עכשיו הבנתי את רשבי, אבל ותיפוק למד רב יהושע בן כורחה. למה הוא היה צריך לימוד אחר? מה רע במה שרב יהושע בן כורחה אומר? זה גם הגיוני שבן אדם קודם יקבל עול מלכות שמיים, ומתוך זה יגיע לעול מצוות, ומתוך זה מגיע לזכירת יציאת מצרים, ולמה שנוהג רק ביום. אומרת הגמרא, חדה ועוד כאמר. חדה כדי שיקבל לעול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל לעול מצוות. ועוד משום דעית בי הני מילי אחניאתה. וזה העיקרון שאנחנו תמיד מזכירים, שבכל דבר צריך לבדוק האם כל שיטה מקבלת את השיטה האחרת. לפעמים במחלוקת אחד מוכן לקבל את השני, והשני לא מוכן לקבל את האחד. אז הגמרא פה אומרת, רשבי מקבל את רבי יהושע בן כורחה, ולא רק שהוא מקבל אותו, הוא אומר, זה באמת עיקר הטעם, וחוץ מזה יש עוד טעם. ומה עם רבי יהושע בן כורחה? הוא יקבל את רשבי. יש מקום לדייק עוד נקודה, ההתייחסות של הגמרא הייתה בעיקר לשמע ובעיה עם שמוע. ההתייחסות לא הייתה לפרשה השלישית, בחדה ועוד כאמר, כן? אפשר לומר שהגמרא לא פרטה את זה, אבל זה כוונת הגמרא. אבל אפשר גם לומר שבאמת יש פה שני בעיות. הבעיה הראשונה זה שבעצם מה הקשר באמת בין פרשת ויומר לשמע? שמע ובעיה עם שמוע, אני מבין את הקשר. והיה עם שמוע לויומר, מה הקשר? וזה הכסף משנה שראינו בהתחלת הלימוד שלנו. שבאמת זה קשור, לא, לא כי זה זכירת יציאת מצרים, אלא כי זה זכירת כל המצוות. זה ציצית שהיא זכירת כל המצוות, וזה גם זכירת יציאת מצרים. אבל בעצם אני לא רואה שרשב"י ענה לשאלה הזו יותר מרב יהושע בן כרוכיה. כן? למה בכלל לקשר בין שני פרשיות ששמע לויומר? הוא אומר לי, למה לפי הסדר הזה? אבל על הקשר, חוץ מהרמב"ם, מהכסף משנה, אני עוד לא ראיתי, עוד לא ראיתי דבר שאני מבין. טוב, בזה בעצם סגרנו את הסוגיה הזו של סדר הפרשיות, כשאחד מהמקורות החשובים שראינו זה הכסף משנה בהתחלת הרמב״ם שמסביר למה צירפו את זה. ונזכיר שוב שאלינו שיש פה עוד נושא שצריך לעיין בו, וזה שבעצם לכאורה יש פה שני מצוות. יש מצווה לקרוא שמה ויש מצווה לקרוא והיה עם שמוע. וצריך הגדרה איך חזל שמו אותם יחד, ובעצם משמע מחזל שזה הכל מצווה אחת, ואילו זכרת יציאת מצרים זה ודאי לא אותה מצווה, זה מצווה אחרת. ומה גם זה אמרנו שצריך להגדיר, האם זה מצווה אחת לקרוא בבוקר ומצווה אחת לקרוא בערב, או זה שני מצוות. ואם זה מצווה אחת, אז אם לא קראתי אתמול בלילה, האם יש עניין שאני אקרא בוקר? הרי אני לא אקיים את המצווה. אז אתה תאמר לי תקיים חצי מצווה. מי אמר שיש עניין לקרוא לקיים חצי מצווה? ההתייחסות, המשמעות היא שזה בעצם כל אחד זה קיום מצווה בפני עצמה. אבל זה צריך הגדרה, וזה חוזר לשאלה של גם קידוש והבדלה, האם הם בעצם שני קצוות של אותה מצווה, או זה הכל, כל אחד בפני עצמו זה מצווה. אוקיי. עכשיו אנחנו מביאים סיפור, והסיפור הזה משתלשל הלאה להרבה שאלות הלכתיות. צריך לדעת שכשהגמרא מצטטת סיפור, יש לזה הרבה משקל הלכתי. הגמרא בשבת מביאה סיפור של בית רבן שמעון בן גמליאל, ומביאה שחכמים חולקים, ומקשה מרבן שמעון בן גמליאל. אז הגמרא שואלת, מה הקושי? הרי כתוב שחכמים חולקים. אומרת הגמרא, מעשה רב מכל מקום קשה. אם אתה מצטט סיפור, יש לזה יותר משקל מאשר אפילו שיטת חכמים. אפילו שזה יחיד נגד רבים, אבל אם אני מצטט לך שהלכה למעשה נהגו כמו היחיד הזה, אז יש לזה יותר משקל. וזה מביא אותנו לעוד נקודה בהלכה, שבעצם לא כל דבר שנאמר במשנה זה נעשה הלכה למעשה כמו שנאמר במשנה. יכול להיות שתנא אחד סבר כך והתנאים אחרים סברו אחרת, ואף פעם לא נהגו כמו דעת היחיד הזו, הוא סבר כך. ברגע שאני מביא מעשי רב, אז יש לזה את המשקל שהורו ככה הלכה למעשה, ויש לזה עוד משקל שציטטו את ההוראה הזאת. הגמרא אומרת, צריך לראות אם גושפנקה דמר ברבה שחתים עלי. האם יש ציטוט שאתה יכול לסמוך עליו, שמי שראה את זה הוא תלמיד חכם והוא יודע לצטט? אנחנו היום, אין לנו תלמידי חכמים שאפשר לדייק ממעשיהם. כתוב בהלכה שאין לנו מעשה רב. אנחנו לא חיים ברמה שאנחנו יכולים כל כך לדייק שאף אחד לא יבין מה שאנחנו עושים לא נכון. פעם היו חכמים ברמה כזו, שכל מה שהם עשו, אם אתה ראית משהו שהוא עשה, אתה יכול לדעת שהוא עשה משהו שאתה יכול ללמוד ממה שהוא עשה. אנחנו לא על המדרגות האלה. אז יש לנו ציטוט. רב משי ידי, נטל ידיים, שטף ידיים, ניקי ידיים. וזה סיפור שפעם אחת ראו שהוא עשה ככה, וקרא קריאת שמם, והנח תפילין, ומצלה. זאת אומרת, הוא הניח תפילין בין קריאת שמה ל-18 שלו. אחרי קריאת שמה. זה הגמרא בסוף העמוד, כאילו מעיד עדות שקר. עכשיו, לגמרא הזו יש כמה השלכות הלכתיות. מאחר והזמן שלנו הולך להסתיים, אז אני מציע שהיום נראה את הגמרא בפשט, ושבוע הבא נתחיל שוב את הגמרא הזו, ונתחיל לפרק אותה להשלכות הלכתיות. כמו שאתה מאיר, שזה בכלל לא מסתדר עם סוף הסוגיה. אז שוב, הסיפור המקורי שהוא בעצם גורם את כל הבעיות פה, זה שרב נטל ידיים, קרא קריאת שמה, ואז הניח תפילין בין קריאת שמה ל-18 שלו. מה? או, זה לכאורה הוא מפסיק בין קריאת שמה ל-18, לכאורה למה הוא לא הניח תפילין לפני קריאת שמה? והיכי עבדכי, והתניא, החופר כוך למת בקבר, פטור מקריאת שמה ומן התפילה ומן התפילין, ומכל זאת אמורות בתורה, כשהוא עוסק במצוות. הגיע הזמן קריאת שמה, והגמרא תסביר, והגיע לו מישהו שיחליף אותו, אז עולה ונוטל ידיו, אז אחרי שהוא נוטל ידיו, מניח תפילין, ורק אחר כך קורא קריאת שמה ומתפלל. אז הגמרא מיד מקשה, רגע, אתה אמרת לי שהוא פטור מקריאת שמה מהתפילה, אז אתה אומר לי, עולה ומתפלל וקורא קריאת שמה, הגוף הקשה, רישה אמר פטור, סיפה אמר חייב, הלא קשה, סיפה בתרי ורישה בחד. הוא עסוק... כנראה ש... עכשיו באים. כנראה שעכשיו באים עם העצמות. מביאים לו את העצמות לקבור. אז הוא עסוק במצווה. עסוק במצווה פטור מן המצווה. באמת סוגיה שאני עכשיו מבולבל בה. לא, אני אומר, הסוגיה של קבורת המת לכאורה יש בה כמה מרכיבים, ואני לא, אין לי בהירות בסוגיה עכשיו. האם אתה אומר כבר נהגנו כבוד המת, אני לא בטוח שאין מצווה דאורייתא, וככה אני מבין ברמב״ם, שכבוד תקברנו. זה לא רק דין כבוד המת, יש גם מוטל עליי מצווה לדאוג שהוא יבוא לקבורה. לא יודע, מצטער. צריך לראות שוב בראשונים פה. כן, משמע... תראה, יש כמה סוגיות שמשמע שכשהעצמות בחוץ זה ביזיון למת. הרי יש דין שבן אדם קורע ומתאבל ביום שהוא רואה את העצמות של קרוב משפחה שלו. אז זה כן איזשהו ביזיון למת שמוצאים את העצמות שוב. כן. אני הבנתי שהעצמות כבר יושבות בדלוסקמה, שהן בדרך אליו, שהודיעו לו להכין את הכוך. ככה אני הבנתי. הם אומרים לו, תכין את הכוך. שהם בדרך. כל המשפחה בדרך עם העצמות להכניס לכוך. פטור מקריאת שמע, אז הגמרא אומרת ככה, סיפה זה בתרי, סוף הברייתא זה כשיש שני אנשים, ואין אפשרות ששניהם יעבדו באותו מקום בכוך, יש רק מקום לאחד לעבוד, אז ממילא שכל אחד ייקח תור, והשני יעלה ויקרא קריאת שמע וכו'. רישא בחד, מכל מקום קשה לרב, הרי סדר הדברים בברייתא היה שהוא נוטל ידיים, מניח תפילין, ורק אז קורא קריאת שמע ומתפלל. ואילו רב עשה סדר בעייתי. אנחנו נמשיך פה בעזרת שם שבוע הבא.